חמישה לב, ערב טוב, אנחנו נפגשים שוב בהפרש של באמת כמה ימים, מה שאנחנו לא עושים בדרך כלל. אז קודם כל, מה שלומך?
שלומי מצוין, מה שלומך?
אני בסדר. ימים סוערים עוברים על ארצות הברית, אבל גם עלינו. הנה ממש בעוד שעות ספורות, אותו דבר שדיברנו עליו בשיחות נפרדות, יאיר לפיד, הקולגה שלנו ממעריב, הולך להיות ראש ממשלת ישראל, שזה, אתה יודע, שזה נחמד, לא בטוח לגבי מידת ההתאמה שלו והכל, אבל כבר ראינו strangest things.
אפשר לדעת, כן.
בדיוק, אנחנו לא יודעים שום דבר. אבל...
ועוד דבר, אני אגיד לך עליו, הוא, חייבים להודות, מפתיע אותי לאורך כל הדרך. אז אולי הוא מפתיע אותי שוב.
כן, אני יכול להגיד דברים, לא התכוונו לדבר דווקא על זה, אבל אם כבר, אז מה, אתה יודע, זה הפודקאסט שלנו, שלי, שלך, של האורחים שלי, אז אפשר לדבר על מה שרוצים. אז אני יכול להגיד על יאיר, שמעבר לכל, אתה יודע, דיבורים על השטחיות והכל, אפשר לחשוב שכולנו פה, אתה יודע, הפילוסופים של המאה, של המאה ה-15, אבל הוא כזה, קצת קל דעת והכל, אבל הוא חרוץ, כמו שאני לא זוכר, אנשים בתחום הזה שלנו לאורך באמת הרבה מאוד שנים, מה אנחנו כבר מדברים על במצורף זה מה, 60 שנות ניסיון או יותר, הוא באמת הבן אדם עובד בעיקר מה שהוא החליט שהוא פוליטיקאי, לא נח לרגע וזה ממש ראוי לציון.
וגם אז, יש לו דרך, יש לו איזושהי דרך עם אנשים.
כן. אבל אנחנו הולכים בבחירות, הכנסת פוזרה לפני כמה שעות, ו... הפתעה, הפתעה, מי הודיע על זה שהוא ישקול לתמוך ב, לא פחות ולא יותר, בנימין נתניהו לראשות ממשלת ישראל? נו, מי?
ידידנו.
אתה מסתכל עליי, דונלד טראמפ, ידידנו דונלד טראמפ, שבשיחה האחרונה סיפרנו על מעלליו, ומאז שדיברנו התפרסמו עוד כמה מעללים, נראה לך שזה משהו שיכול לעזור לנתניהו, או שזה הולך לקבור אותו יותר עמוק?
קודם כל, עולות פה מספר שאלות מקדמיות, מעניינות. א', האם מישהו מפעם נתניהו פנה לטראמפ וביקש את האנדורסמנט שלו? ב', אם זה קרה, מתי זה קרה?
כן.
למה אני שואל? כי אם מישהו פנה, נניח, זה, אני מניח שזה לפני זה, אבל נניח שמישהו היה פונה לטראמפ מפעם נתניהו אחרי מה ששמענו עליו, אז הייתי אומר שזה אפריורי כבר צריך לעורר דאגה לגבי שיקול הדעת של נתניהו. לכן אני לא חושב שהוא פנה אליו בשבוע, שבועיים האחרונים, זה לא נשמע לי הגיוני, אני לא בטוח שהוא פנה אליו בכלל, ועל השאלה האם זה יעזור או לא, זאת שאלה מצוינת, משום שנכון שאתה יודע, ככל שאתה חי בתוך הטוויטר, ואני עוקב אחרי הדבר הזה כבר שנים, פחת מאוד הווליום של אלה שהם בעד טראמפ, אתה יודע, אלה שאמרו, מה, הוא העביר את השגרירות, הוא ביטל את ההסכם, וכאילו לא משנה מה הוא עשה, הם יותר שקטים.
כן.
ואני חושב שזה רע לנתניהו באמריקה. בהנחה, בוא נגיד, אם הוא יבחר, זה לא יוסיף לו נקודות, והוא מתחיל עם, אתה יודע, הוא יתחיל עם מינוס.
כן.
מול ממשל ביידן, מינוס גדול אפילו. אז לכן אני חושב שלא...
יהיה כמעט פרסונה נון גרטה, אם אתה יודע. הרי, כן, בדיוק, זאת אומרת, כל הגשרים שהוא שרף מול אובמה ב-2015 וכן הלאה.
ותאר לך שהוא יעמוד בראש ממשלה שימנית כסח.
כן, כן, אני לא חושב ש... אני חושב שגם אם יעמוד בראש ממשלה, אני לא חושב שזו תהיה ממשלה ימנית כמו שכולם מתארים.
אני אומר, אם, תיקח את
התסיק. ברור, ברור. לא, אז האמת שזה הגיע out of the blue, טראמפ לא שמענו ממנו המון המון זמן.
יכול להיות שזה גם טראמפ בעצמו מנסה ככה
לחזור למסר.
לטראמפ בקרב נניח נוצרים אבנגליסטים, ששם
או נתניהו... חברי קונגרס שקצת מעסיסים אם ללכת איתו שוב.
נכון, נתניהו מאוד פופולרי, נגיד.
נניח, כן, גם זה כן. כבר די בסדר.
אז כבר הגענו למצב כזה שיכול כן. להיות שטראמפ שמנסה להתעלות בשולי הדרתו של
אז נתניהו. אם כבר, אז אם כבר אתה אומר את זה, אני, הטענה שלי, שוב, אני לא אמריקנולוג, כמוך או כמו אנשים שאני מדבר איתם שהם הרבה יותר, אני חושב שטראמפ במידה רבה לא חייב את בחירתו למעשה נתניהו, אבל בפירוש הקו הזה ש... סליחה?
עזר.
בדיוק, זאת אומרת, זה היה מין תנועת מלקחיים כזאת של, של כל מיני מנהיגים פשיסטים וסמי פשיסטים ומופקרים ברחבי העולם, ונתניהו פשוט יש לו מהלכים, היו לו מהלכים עצומים בוושינגטון ובארגונים ובארגוני הנוצרים ובקונגרס
וכן הלאה. בעיקר אצל הנוצרים המאמינים.
כן. ואצל הכסף הגדול, זאת אומרת, אם זה אדלסון וזה אחרים שתמכו בו במשך שנים. אוקיי, אז מצינו פחות או יותר את העניין הזה, נחזור למעללי טראמפ, רק בשביל לסגור את הפינה שהשארנו פתוחה בשיחה הקודמת, אז אחרי קטע פתיחה שציינת את גרשן, ורק נזכיר שאנחנו, למי שלא הבין עדיין, אנחנו בפודקאסט שלי, בפודקאסט של טובי פולק, על הדרך, אז נשמע את קטע הפתיחה ונחזור להשלמת העדויות האחרונות בוועדת הקונגרס של השישה בינואר. כן, אוקיי, אז חמי, בפעם הקודמת ששוחחנו ותיארת די באופן מפורט את מה שקרה עד לאותה שיחה בוועדת הקונגרס שחוקרת את אירועי השישה בינואר 2021, אותו ניסיון פוטש, אותו ניסיון הפיכה, מה שזה לא יהיה, בגבעת הקפיטול, קרו עוד כמה דברים, ואנחנו עכשיו זה יום חמישי בערב, במהלך השלושה ימים האחרונים, בעיקר נדמה לי שזה היה שני שלישי כזה, היו כמה עדויות מאוד דרמטיות, בעיקר של עוזרת של ראש הסגל, שאני לא זוכר כרגע את שמה, אתה
רואה בטוח זוכר. קאסי אפנסון.
יפה, וזה נשמע כמו, לא יודע, כמו סרט אקשן בתקציב דל, כל התיאורים של מה שהלך שם ב... בוא תכניס אותנו טיפה, מה, הוא רצה להצטרף למפגינים, הוא אמר שהם ממילא יש להם נשק, אבל הם לא הולכים לפגוע בו, אלא במי? ואתה יודע, זה מין עדויות מסמרות שיער.
כן, אני לא יודע בדיוק מה היה המנגנון שפתאום נתגלה לוועדה שיש את העדויות האלה, כי העדה הזאת מעידה כבר הרבה זמן, אבל לא משנה, יכול להיות שהם רק רצו ליצור דרמה, אולי הם רק רצו ליצור דרמה ביום הפריימריז, היו פריימריז ביום שלישי.
זה לא ידעתי, אוקיי.
כן, לא משנה, הם הביאו פצצה, א', משום שהם הביאו אישה שהייתה במרכז העצבים, כלומר, היא ראתה את כל השחקנים, וכולם עברו דרכה כדי להגיע לטראמפ, כדי למצוא הודעות לטראמפ, והעוצמה של העדות שלה הייתה א', בהופעה הנאה שלה, באומץ לב שלה, בפרטים העסיסיים שלא, חלקם לא היו ידועים, תכף נגיע לקטע באוטו, ובעיקר התמונה שהוועדה רוצה לצייר, שבאמת עלתה בצורה די בוטה בסך הכל התיאורים שלה, שטראמפ עבד אולי עם, בתוך הבית הלבן, אולי עם מדוז, אולי עם ראש הסגל שלו, אבל זהו, וכל השאר לא הבינו איפה הם חיים, ולכן הם, או לפחות עד אותו בוקר לא הבינו איפה הם חיים, ואמרו לו כל הזמן, אתה צריך לעשות ככה בשביל להוריד את האלימות, ורק היא אמרה על עצמה שהיא רק קלטה בבוקר שהוא מעוניין באלימות. ובאמת יש את הקטע בלתי נתפס הזה שהוא רב עם השירות החשאי שיסירו את המגנומטרים, כי האנשים, זה לא היה בגלל שלא נתנו להם להיכנס לתוך האליפסה איפה שהם היו, אלא בגלל שהם פחדו שיתקחו להם את הנשק והם צריכים את הנשק לאחר כך, אז הם עמדו בחוץ, ומישהו מהם התקשר לטראמפ ואמר לו אנחנו נשארים בחוץ. ואז הוא אמר באמת המשפט הבלתי נתפס הזה, שהוא אומר לשירות החשאי, אל תדאגו, הם לא באו לפה בשבילי. זאת אומרת, הוא הבין שהם באו לפה בשביל מישהו אחר.
לא, זה בלתי נתפס, זאת אומרת, הנשיא, המפקד העליון, האלוהים של אמריקה, נכון לאותם ארבע שנים או כמה שנשיא מכהן, בעצם מעודד מעריצים מוסתים שלו, שוטים שלו.
חלקם מיליציות מורגלות.
ממש מיליציות, ממש פלנגות, תקרא לזה איך שתקרא לזה, ופורעים, זה מערב הפרוע all over במזרח, והוא כמעט מעודד אותם לעשות לינץ', זה לחזור שלו, כמה, מתי?
אני לא בטוח שהמילה כמעט היא במקומה.
סליחה, אוקיי.
כי אני אגיד לך, הפתעה בשבילי, כן? אני עוקב אחרי הדברים האלה, ההפתעה בשבילי הייתה שהוא באמת התכוון להצטרף לפורעים. אני חשבתי באותו יום ומאז שהוא אמר להם אני אבוא, ובסוף לא בא כמו שהיינו מצפים מטראמפ. אבל מתברר שהמעטנו, הוא התכוון לעמוד בראש הפורעים. ויש את הסצנה שהשירות החשאי מחליט אם בגלל שזה מוצדק או אם בגלל שהם הבינו שהם חייבים לעצור אותו, שהוא לא יכול לנסוע, ואז הוא מתנפל על הנהג ומרביץ המאבטח הראשי שלו. ואז אגב מתברר גם שהיא אומרת שכשהוא מתעצבן אז הוא זורק צלחות.
כן, היה תיאור שם איך הוא מעיף את הצלחת עם המקדונלדס שלו והקטשופ, וזה טס מהקירות של הבית הלבן.
נכון, נכון.
שום שמיים, באמת, זה דברים.
אני רוצה לחזור לנקודה הזאת. נניח שהוא היה עומד בראש הפורעים, זאת אומרת, הוא מה? הוא היה מתפרץ בראש הפורעים לתוך גבעת הקפיטול, ולפי גרסה אחת, פשוט אומר לפנס, אני עכשיו נהל פה את העסק.
לא, זה מדהים.
עכשיו, גם הדבר
רוברט, הזה... רוברט אי לי של המאה ה-21. תשמע. על הסוס, אתה יודע.
גם התבהר, למי שלא היה ברור קודם, שאחרי שהוא שמע את ההמון, אומר, צריך לקלוט את טראמפ, ואחרי שהוא אמר... אחרי שהוא אמר שמגיע לו, ב-2.24, כשכל העוזרים שלו מתחננים לפניו, תעשה משהו, תציל את פנס, הוא מוציא ציוץ שפנס הוא לא בוגד, אבל שהוא אדם קאוורד, שהוא פחדן, שהוא לא עשה... אתה יודע, כשאתה רואה את זה בטיימליין, במכוון שהיא סיפרה על הכל, אז ראית את זה בקונטקסט, זה פשוט מזעזע.
כן, זה מדהים, וזה מדהים, ונחזור ונגיד את הדברים האלה, שאין שום מנגנון. נכון שבסוף זה לא קרה, והנהג סובב את ההגה חזרה, אבל אתה יודע, בקלות, סוכנים טיפ-טיפה פחות נחושים, בהחלט יכלו לאפשר לאיזשהו קרס, שהיה מפרק את ארצות הברית לרמות שדיברנו עליהם פעם
הקודם,
מלחמת אזרחים.
הוא רצה את הכאוס הזה, כן. הוא רצה. עכשיו, תשמע, יש גם, לחזור אליה רגע, היא ממש כמו מאיזו סצנה של הווסט ווינג, היא מתארת את השישי בינואר עצמו, כשכולם חוץ ממדאוז וטראמפ, נתרפים מדעתם שהממשל לא שולח תקבורת, לא קורא לה, לא קורא לה, ביקשו ממנו, תגיד לאנשים להפסיק, הוא לא הסכים, כל עוד עדיין הוא חשב שיש להם סיכוי, הוא לא הסכים. אז מסביב יש כל מיני יועצים שלא יודעים מה לעשות עם עצמם, כולל היועץ המשפטי שאיים להתפטר ושהולך להעיד אם הוא יענה לצו, שזה לא ברור. קיצור, סצנה מטורפת, וטראמפ כל הזמן לא מוכן, הוא לא מוכן לדבר, הוא לא מוכן לענות, הוא לא מוכן...
היה, זה נשמע שהוא היה באיזושהי התקפת טירוף, או במודעות מוחלטת, שהוא הולך להפוך את אתה יודע, את הקערה הזאת על הראש של כולם.
הוא היה במודעות מוחלטת, המודעות המוחלטת שלו היא קצת מטורפת, אבל את זה רואים לו... אתה יודע, לא צריך את זה בשביל זה. אבל כן, וגם, אתה יודע, גם התיאורים שהוא מאבד את השליטה בעצמו, זה דברים שידועים בעצם, אם אתה חוזר לתיאורים של טראמפ בניו יורק, בתור אין נדלן, גם אז הוא היה בן אדם בוטה.
גם בטלוויזיה, הוא עשה מזה קריירה, עם ה-Fire, Fire, You are Fire.
מהרוע, מהרוע.
כן, אז עוד קרה משהו בעניין הזה? יש איזה סקדג'ול, יש טיימליין להמשך העדויות? נדמה לי שאשתו של השופט קלרנס תומאס אמורה להעיד באיזושהי פרשייה הצדדית.
זה פרשה בפני עצמה, אתה יודע.
אם היא תבוא בכלל.
שהיא סייעה למורדים בפועל, היא ממש דחפה אותם.
כן, השאלה אם הם אמורים לתת בחסינות או לא.
לא יודע, זה אותו אחד שהוא הרוח הגבית,
של מה שקורה בעליון.
של ההחלטה בעניין הפלות.
כן. אז טוב, אז אנחנו נמשיך לעקוב, אתה תמשיך כמובן.
כן, בינתיים לא קבעו עוד ישיבה נוספת, אבל הם אמרו שהם יכולים לקבוע בכל רגע, והם מתכננים לפחות עוד 2-3 ישיבות בחודש הבא.
אגב, רק בשביל לסגור את המעגל הזה, גם אחרים שקראתי ושמעתי, וגם אתה אמרת את זה, הטענה היא שהוא לא יועמד לדין, זאת אומרת שבסופו של דבר הדבר הזה יישאר הצהרתי, גם אין שיניים לבעדה הזאת, צריך להגיד, זה לא ועדת חקירה עם סמכויות, אבל זה לא מספיק, זאת אומרת, דבר כזה של בן אדם, כמו הגברת הזאת שהעידה, שהייתה שם, במקום, ראתה את הדברים, מעידה בשבוע, בפני ועדה כזאת, זה לא מספיק, זה לא אקדח מעשן, איזה אקדח מעשן הם רוצים לקבל עוד בשביל לעשות עם זה משהו משפטי?
אין מי זה הם, יש בן אדם אחד.
תביעה כללית, לא, מה זאת אומרת מי זה הם?
לא, יש אחד, התובע הכללי, הוא צריך להחליט שהוא מגיש כתב אישום, פותח בהליכים פליליים, והוא, כמו אצלנו קצת, קצת נעלם, אז אתה יודע, לא בדיוק ברור מה העמדה שלו. יכול להיות שהוא מחכה שהוועדה תודיע לו מה היא מצאה, שזה לא קרה. אבל תשמע, הסנטימנט הרווח בארצות הברית לגבי האם הוא יועמד לדין או לא, אם נגיד שלפני פתיחת הוועדה זה כלל מסתם אומר 20% מהפרשנים, אז עכשיו זה כבר 60%, והמפנה אצל אלה שגם כשאנחנו דיברנו עדיין חשבו שלא צריך, חל בגלל העדות, העדות הזאת,
לא, זה דרמטי, זה
היה סוף סוף איזה, גם בגלל שהיא, אין מה לעשות, גם בגלל שהיא אישה צעירה ונאה, וגם בגלל שהיא גילתה כזה אומץ לב, וגם בגלל
שהיא... ויותר מזה, היא לא שתולה של אובמה שם, הם הרי כל מי שעבד שם, בא לעבוד עם טראמפ, הם רפובליקנים.
מה זה, היא עוד התגעתה עדיין ביושבה, בהישגים של טראמפ.
זה יפה, זאת אומרת, אנשים שלא.
אבל היא חושבה שיש.
זה אנשים שלו, ככה שזה לא, הוא לא יכול לטעון איזה קונספירציה של היריב, של היריבים הפוליטיים וכו'. הוא יכול, אבל זה...
הוא ישר אותי על איזה ציוץ, אתה יודע, שתאר אותה בתור מטומטמת
הבור. כן, טוב, זה הוא עשה את זה, הוא עשה את זה לכולם. הוא עשה את זה לכולם, כולל אשתו הראשונה בגירושים, אני זוכר את הסיפורים מאז עוד. בסדר, אז נניח לעניין הזה, אתה תמשיך לעקוב,
ואני בטוח שזה... המשך יבוא, אני מבטיח.
המשך יבוא, אני משוכנע. תוך כדי השיחה, והזכרנו את זה, קיבלנו פוש, אני מדבר, הקלטנו ביום שישי שעבר, קיבלנו את ה-breaking news על זה שהעליון, Supreme Court של ארצות הברית, החליט לבטל את פסיקת תקדים, הלכת, הלכת, רו נגד וייד, והסיפור הזה של ההפלות חוזר להחלטה של כל מדינה לכשעצמה, ולא לקח באמת שעות, ושיטפון של מדינות דרומיות, אדומות, חצי כאלה הודיעו שהן לוקחות לעצמם את המנדט לעשות את הדברים האלה והכל, אבל זה כמובן צריך לדבר על זה ואנחנו נדבר על זה, זה רק דוגמה אחת למה שהולך לעשות בית המשפט העליון בארצות הברית, בשביל להחזיר את ה... לא יודע, את הייצור הזה שנקרא The United States of America לחושך של ימי ביניים במובנים אמריקאים, זה מטורף מה שהם עושים. כל רגע אנחנו שומעים דברים אחרים. ממש בשעות האחרונות יצאה החלטה על זה שהם מגבילים או מבטלים את הסמכות של EPA, של אותו גוף שנלחם בהתחממות הגלובלית, לעשות מעשים להפחתת פליטת גזי חממה. למה? לא ברור למה, זאת אומרת, מה להם, הרי הם לא אלי נט.
בגלל סיפה, בגלל זכויות של מדינות.
זכויות של מי? של מיליארדרים, טוב.
וגם סיטיזנס יונייטד, ההחלטה, שזה לא של בית המשפט הזה, אבל ההחלטה השמרנית שבעצם פתחה את השערים בכל מיליארדר, והשחיתה את הפוליטיקה האמריקאית, גם היה החלטה מאוד, אתה יודע, פרו-מיליארדרי.
כן, אז זהו, אז בואו... קח את זה משם, זאת אומרת, הסיפור עם ההפלות הוא סיפור נוראי, הוא סיפור שפוגע באנשים כמובן, אבל זה בכלל, זה אוכלוסיות שלמות, הכי מוחלשים, הכי עניים, הכי מוקים ממילא, במדינות הכי עניות, עם המשפחות הכי עניות, עם הרמות השכלה הכי נמוכות, רמות הכנסה הכי נמוכות, והם פשוט באים לכל המסכנים האלה ודורכים להם על הראש, כאילו, איך אמריקה מתמודדת? מה הולך להיות שם? בוא, קח אותי לשם קצת.
תראה, קודם כל צריך להגיד על החלטה של, אגב, באמריקה זה רו וי וייד, הווי מהוורסס, אבל זה נהיה ביטוי כזה, רו וי וייד.
כן.
צריך לחלק, קודם כל, את האימפקט של ההחלטה לשני חלקים. החלק המשפטי, תכף ניגע בו קצת, למרות שאנחנו לא משפטנים, אבל רו וורסס וייד זה לא עוד החלטה. זה לא כמו, נניח אחרי זה הייתה החלטה בעניין נישואי חד מיניים, שהייתה גם כן היסטורית,
גם זה הולך להתבטל לפי מה שאני מבין.
נכון, יכול להיות. אבל בראשית ברא זה היה ברו ורסס וייד, ורו ורסס וייד פעמיים, גם בגלל שהוא נתן זכות ההפלות, וגם בגלל שהוא בעצם היה אייקון של התנועה הנשית בכלל. כלומר, הוא קיבל איזה מעמד אקסטר משפטי, שם באמת ספר בראשית התחיל שם. אז לכן האימפקט, זה לא האימפקט בהכרח על כל הנשים, אבל הנשים שהן רואות עצמם כפמיניסטיות או כלוחמות, ויש באמריקה אולי יותר מפה, אולי לא, אני לא יודע, זה זעזע אותם עד עמקי נשמתם. אז זה דבר אחד. דבר שני, לפני שמגיעים, הדבר השני זה שארצות הברית מתמודדת עכשיו עם בית משפט מורד בעצם, סורר, בית דין סורר. עכשיו, אתה יכול להגיד מה חדש, מה יום מיומיים? אני לא יודע מה יום מיומיים, מה יום מיומיים זה דונלד טראמפ. משום שדונלד טראמפ הכניס לבית המשפט, תמיד היה ארכי שמרן בבית המשפט, כמו שהיה ארכי ליברל, ושמרו על איזון, וכל שאר השופטים היו איפשהו באמצע. אבל הוא הכניס שני שופטים חדשים, קיצוניים, שחברו לעוד שני שופטים שכבר ישבו שם שמרנים קיצוניים, ונוצר גרעין, ואחר כך בכלל רוב של אנשים, לא שמרנים, אלא אנשים שבעצם טרמפיסטים, תחשוב, זה הלך רוח מצד אחד של שניים החדשים האלה, טרמפיסטי, ומצד שני, השופט קלרנס תומאס שהזכרנו אותו, שהוא בכלל חושב שצריך, אתה יודע, לקרוא מה שכתוב, מה שכתבו ב-1787 שם בפילדלפיה בחוקה, זה הדבר היחידי ש... קיצור, זה אוסף...
אפשר שקור... גם להזכיר שקלרנס תומאס היה קרוב מאוד לא להיות מושר כשופט, כי היה לו סיפור של הטרדות מיניות.
בקיצור, אמריקה פתאום, אמריקה שלא מסכימה איתה, פתאום מוצאת עצמה עם בית משפט שבכוונתו לפרק את המדינה כפי שהיא. זאת אומרת, אתה יודע, הדבר הכי מזעזע שקרה היום בכלל הולך לכל שנה הבאה, שבית המשפט הסכים, הוא יש אומרים לא רק הסכים, הוא בעצם חיפש הצעה שתבטל את התפקיד של הממשל הפדרלי בבחירות, וזה יעבור, המדינות יוכלו לעשות, לנהל את הבחירות ולספור אותם איך שהן רוצות. תאר לך שב-2020 זה היה המצב, תאר לך שטראמפ היה יכול לדבר עם מושלים רפובליקאים, והם היו חייבים, הם היו עושים את מה שהוא אומר, והם היו אומרים, התוצאות ככה אנחנו מחליטים אחרת, זאת אומרת זה חיסול המשמעות של מה שהם אולי החליטו, ולכן א', יש עכשיו הכרה בממשל, שמדובר פה בגוף שיצא מכלל שליטה, שפועל נגד האינטרסים של הממשל, שאוי ואבוי אם הוא יצטרך להכריע בבחירות כלשהן, אתה יודע, 2000...
מה שכבר היה, הסיפור עם אל גור, מה זאת אומרת? נכון. זה כבר היינו שם.
נכון. בקיצור, זה לא, עכשיו, זה לא פעם ראשונה בהיסטוריה שיש, אפילו בהיסטוריה הקרובה, שיש בית משפט שפועל בניגוד לטיפיות ובניגוד לדעת הממשל, והדוגמה הכי טובה, סלחתי שאני אכנס שנייה להיסטוריה,
זה
בית המשפט של ארל וורן, שמונה על ידי אייזנאואר, מתוך מחשבה של אייזנאואר, שוורן הוא רפובליקאי, שמרן, כל ההתבטאויות שלו היו שהוא בעד שימור החוקה וכך הלאה, ואז התברר שהוורן הזה, הוא המהפכן מספר אחד בתולדות בית המשפט העליון, והוא זה שארגן ששאר השופטים השמרנים יצביעו בעד ביטול ההפרדה הגזעית בבתי הספר, אתה יודע, ההחלטה אולי הכי משמעותית. אז ואייזנאואר אמר שלאחר מעשה שזו הייתה הטעות הכי גדולה שהוא עשה, בגלל שהוא מינה בן אדם וציפה שהוא ילך בדרך אחת, והוא הלך בדרך אחרת, וזה קורה הרבה.
זה קורה גם אצלנו.
אבל יש איזה איזון, היה איזה איזון קל, אתה יודע, הולכים לפה קצת, הולכים לשם קצת, אבל אצל קודם כל העניין של הפלות, בשביל האנשים שדחפו את הדבר הזה, מדובר במסע צלב, זה לא איזה עמדה פוליטית, זה מנהלים כבר עשרות שנים מאבק נוקשה, ובאווירה המקצינה, הם גם הצליחו לסחוף איתם את דעת הקהל במדינות האלה הדרומיות וכך הלאה, שהן ממילא נשלטות על ידי גברים, אתה יודע, באופן, אני עשיתי חיפוש בעצמי, ברוב המדינות האלה 80% מהאנשים המחליטים הם גברים. אז בקיצור, ההחלטה הזאת היא גם מחלקת את ארצות הברית, יכולת לראות את זה במפה, שאני חושב שהזכרנו את זה אולי, והנה אני מזכיר שהיא דומה כל כך למפה של הניצחון של טראמפ, ושהיא דומה כל כך למפה של הדרום, ואחר כך גיליתי שהיא גם דומה למפה של גלעד, בסיפורה של, אתה יודע מה?
שפחה.
שפחה, כן, תודה.
כן, סיפורה של שפחה, כן. הכל נסחף לתוך הסיפור הזה, זאת אומרת, מדינה אחרי מדינה אחרי מדינה, מדינה עצומה כמו טקסס, כאילו, טקסס היא אמורה להיות מתקדמת קצת יותר, היא על סף להיות כחולה. מה יהיה איתה למשל? מדינה כל כך חשובה.
תשמע, אתה יודע, זה מעורר כל מיני הירורים וסקות לגבי מהות הדמוקרטיה, כי בטקסס יש רוב עדיין לאנשים מאוד שמרנים, מאוד דתיים, והם שולטים. עכשיו, הם, בגלל התינה באמת שהיא פתחה בין המחנות, הם, אני חושב שפעם היה רצון יותר שנניח שליט ליברלי או שליט שמרני, שיהיה איזה קונצנזוס סביבו שאלה יאהבו, שחוץ מהשוליים כולם, זה לא עובד ככה היום. היום עושים משהו לא רק בניגוד לדעתו של הצד השני, אלא בגלל שזה בניגוד לדעתו של הצד השני.
אז דיספייט.
כן, עכשיו תראה, מה שהורג אותי זה המחשבה שהם, יש ביטוי, cutting off your nose to spite your face. כן, אתה יודע, כן. כמה זמן יחיו אנשים ליברליים, ובטקסס היה, יש הגירה משמעותית של ליברלים בשנים האחרונות, שבאמת הפכו אותה למקום הרבה יותר תוסס, כמה זמן הם יחיו במדינות כאלה שיש עליהם תווית, אנחנו פרימיטיביים.
כן, יש את האמירה הזאת, שמעתי אותה ממש באחרונה ולא ידעתי על קיומה, כי תמיד טקסס זה, אתה יודע, זה יוסטון, זה דאלאס, זה יש את מרכז החלל וכולי, אבל אומרים, לא, יש טקסס ויש אוסטין, דווקא אוסטין, זאת אומרת, הבירה שהיא מתקדמת וליברלית יותר וכולי, כל ההייטק שם.
נכון, זה עיר מאוד גם אקדמית, גם תרבותית, והיא מסמלת באמת את העתיד של טקסס.
או לא, אתה יודע, זאת אומרת, איך תדע.
לא, אבל אתה יודע, אם באמת יהיה דריין של ליברלים, אז הרי הליברלים האלה בדרך כלל, הם ממלאים פונקציה בחברה, הם יותר בתחום, כל מיני תחומים שיעלמו. עכשיו, כל דבר מעמיק, ככל שהם יעמיקו את ה... אתה יודע, יש מדינות עכשיו, מיזורי למשל, שאין לך הפלה בשום תנאי, בשום תנאי, נאנסת, יש לך, יש לאישה בבטן ילדים פגומים שלא יחיו, אין, יוצא מן הכלל. ועכשיו מתחילות מלחמות גם, אתה יודע, ובאמת יש לזה כל מיני דברים שמזכירים, מה לעשות, דברים ממלחמת האזרחים, כל הקטע הזה של האם מותר להם לברוח למדינה שכנה,
זה בדיוק כל העניין, אמרו, אוקיי, נעבור את הגבול, ומייקרוסופט ועוד כל מיני חברות כאלה אמרו, אנחנו נממן את הטסה ואת ההוצאות של המרפאות.
לא כולם אבל עובדים במייקרוסופט.
לא, עזוב, שנייה, רגע, נניח שזה אמירה עקרונית, אוקיי? ונניח שבאמת יהיו תנועות כמו אלה שיבריחו ברכבות החופש.
הריאט טאבמן קראו לה.
כן, כן, כל
ה...
כן, אלה שברחו למערב, אלה שברחו לקנדה וכן הלאה. אבל סליחה, מי אמר שהמסכנות האלה, שאולי מישהו ייקח אותם ויממן אותם, אנשים טובים, מלאכים, כל מיני אנג'לס כאלה, וידאגו להם ויפנקו אותם, והם יהיו מאושפזות, לא יודע מה, שבועיים באיזה מרפאה, לא יודע מה, בוורמונט או באפסטייט ניו יורק, הם צריכות לחזור הביתה. יחזרו הביתה, הם עלולות לעמוד לדין על רצח.
כן, זאת אומרת,
אבל זה מטורף הדבר הזה.
אבל בכל מקרה, מדובר במיעוט. בעל אמצעים או שעובד בחברה בעל אמצעים, רוב אני יודע מה, רוב הבנות, הבנות
גילאי
13 עד 17, אם הם לא יוכלו, אז או שהם יעשו משהו מסוכן שיכול להרוג אותם, או שהם
מסרגה בסמטה, זה הביטוי הידוע.
אני קראתי מחקר מרתק באמת שניסה להסביר, כי אין לזה ממש הסבר, מה קרה בארצות הברית משנות ה-70 וה-80 ואילך, שחלה ירידה כל כך תלולה בפשע אלים. היום לא, אתה יודע, אין לנו פרספקטיבה היסטורית, אבל חלה ירידה של עשרות...
מה, ניו יורק של שנות ה-30 ושיקגו, כמובן.
אז יש הרבה חוקרים שסבורים שיש רק סיבה אחת. רו ורסס וייד. משום ש...
פחות ילדים לא רצויים, כן.
כן, לא רצויים, מוזנחים ברחובות, שגדלים באווירה כזאת של עוינות. נו, עכשיו, אני לא, אתה יודע, אז אתה שואל את עצמך, אז מה, האנשים האלה לא מבינים את זה? אנחנו מתעסקים פה עם פנאטיות דתית, בראש ובראשונה, משם זה בא.
אבל חמי, בחוקה האמריקאית, עזוב עכשיו את ה-First Amendment ואת כל התת סעיפים וסעיף 14 שאני כבר לא זוכר, דיברו עליו עכשיו וכו'. חופש הדת הוא הגדרה, אחד מהעקרונות הכי בסיסיים. חופש הפולחן וחופש הדת. איך הם מסוגלים לחוקק חוקים שהם במהותם דתיים?
קודם כל, אתה יודע שיש ויכוח מתמשך, שפעם לא יווכחו, אבל כן, האבנגליסטים לא מקבלים את ההפרדה הזאת.
אבל הם מקדשים את החוקה, עובדה שבית המשפט העליון, כמו שאומר קלרנס תומאס,
החוקה
הייתה נכונה ל-1700 ומאז.
לא, גם יש לה פרשנות, אתה יודע, כל אחד, באמת, אפשר היה לפרש אותה גם אחרת מלכתחילה. הפירוש שהיה מקובל בעצם מי... מייסוד הרפובליקה הזה שמפרידים בין דת למדינה, אגב אנחנו לא דיברנו על עוד החלטה לא פחות מדהימה של בית המשפט השבוע, mm-hmm. שהם פסקו על איזה קייס במיין, שלמורה אמריקאי יש זכות לעמוד בפני תלמידיו ולשנן תפילה, שמה שהיה אסור עד היום. עכשיו תאר לך, אתה יודע מה יש שם, אחד יגיד, קודם כל יהיו כיתות של מורים נוצרים עם ילדים.
מה זה היום? היום יש בתי ספר שהאנגלית היא לא השפה השלטת בכלל.
ומה אם יש מורה מוסלמי?
כן, ודאי. זה מדינת מאגרים, אנחנו יודעים את זה.
לא, אז בסדר, אבל מישהו ייתן למורה מוסלמי לקח נניח כיתה של נוצרים ולהתחיל להתפלל שם להלאה? זה מטורף. אבל זה רק מראה לך ש... אגב, אתה יכול לפרש את זה איך שאתה רוצה, אבל מדובר באנשים גם, העניין עם בית המשפט, זה שהוא לא נרתע. הוא לא נרתע, הוא יודע בדיוק מה הוא עושה. איך הוא מרגיז את דעת הקהל, איך הוא מחרסם בעצם בלגיטימיות שלו עצמו, הם מודעים לזה. מי שניסה לעצור את זה, זה הנשיא רוברטס, שזה אירוני, שבחרו בו לפני 4 שנים, אמרו וואי הוא שמרן, מי יודע עכשיו מי יודע מה יהיה, ובינתיים התברר שהוא לא עד כדי כך שמרן, וכל מה שהוא רוצה זה לשמור על מעמד בית המשפט, והוא ניסה בכוח למנוע את ההחלטה הזאת ולא הצליח כי יש לו עסק עם פנאטים. זו סיטואציה מאוד מורכבת שקיימת, אני אומר עוד פעם, בגלל טראמפ, בגלל שטראמפ הוא בן אדם חסר מעצורים, הוא עשה איזה עסקה עם האבנגליסטים, אתם תתמכו בי ואני מנה את מי שאתם רוצים, אז הוא מילא את מי שהם רוצים.
אז אני אשאל אותך, איפה זה עלול לעצור? איפה זה יכול לעצור? ואיפה אולי זה יכול לא לעצור? זאת אומרת, בית משפט כזה יכול גם להחליט שאין שום בעיה. הרי אנחנו רואים עכשיו, נדמה לי שראיתי ממש בשעות האחרונות על כל מיני אירועים מקומיים בפלורידה, שאסור למשל בחוק, חוק פדרלי או חוק עירוני או משהו כזה, אין יותר דגלי גאווה, אין יותר אזורים בטוחים לטרנסג'נדרים או קווירס, מכל סוג שהוא. זאת אומרת,
זה יכול להגיע למקומות רעים.
הפרדה גזית, זה יכול לחזור לשם?
לא.
לא מדבר על עבדות, הפרדה גזית, זה יכול לחזור לשם?
לא.
למה בעצם? כאילו, מי מחליט איפה עובר הגבול?
משום ש... קודם כל, משום ש...
יש עובדים שחורים
בעליון. הרינג לידר, התומאס, הוא שחור.
כן, קלרנס תומאס. אגב, נשואים לבנה, והוא הולך להוביל, כן, הוא הולך להוביל החלטה שלא יהיו נישואים חד-מיניים, אבל נישואים מעורבים, כמו במקרה שלו, זה יהיה מחוץ
לעשות. אני צריך להסביר את הדבר הזה, אפרופו, שמדברים עכשיו, שעכשיו אולי, רו ורסס וייד יצר את ההלכה שממנה נגזרו כל השאר. הוא יצר את הקונסטרוקט הזה של זכות לפרטיות שמוגנת בהבטחה להליך תקין, לא משנה, ולתוך הזכות הפרטיות הזאת הכניסו גם את זה שכל החקיקה שקשורה או לאמצעי מניעה או לזוגות...
אגב, יכולים לאסור על אמצעי מניעה. הם יכולים לאסור על אמצעי מניעה.
יכולים.
ומה אז? עכשיו, יכניסו לבית סוהר אנשים ש... לא יודע מה, שיהיה להם יחסים חד-מיניים? איך זה הולך להיות?
טוב שהזכרתם. קודם כל צריך לזכור, ואני פשוט קראתי על זה מאמר היום, שאין, כלומר זו סיטואציה משונה, לבית המשפט אין שום דרך לאכוף את החלטותיו. אין דרך. זה תלוי בכך שהאקזקוטיבה, כלומר הנשיאים, לא משנה, שהם יקיימו, אתה יודע, זה מוסכמה כזאת. עכשיו, יש כבר תובעים בכמה מדינות שהודיעו שהם לא הולכים להעמיד אף אחד לדין.
כן, אבל כחולות.
אך, לא, לא, לא כחולות, אדומות.
אדומות? אדומות.
כן, כמו גוסקונסין למשל, שבה היא לא מדינה אדומה מובהקת, אבל יש בחוק שאוסר הפלות, והמושל או התובע, ויש כבר 3-4 כאלה. זאת אומרת, כבר יש איזו תנועה של מרי, ויש, אפילו קראתי היום מאמר, שמישהו שמציע לביידן לעשות בדיוק את הדבר, להודיע לבית המשפט, שהוא את ההחלטה הזאת לא מקיים.
כן, אבל הם יכולים לחוקק רוב נגד וויד חדש, הם לא חושבים על איזה קייס, אבל אז בית המשפט כאילו יהיה סוברני להחליט שוב ומתן את זה.
קודם כל, זה בדיוק מה שאמרת, זה מה שהוא הולך לעשות. יש אליו הצעות להרחיב את מספר השופטים, לעשות כל מיני דברים, הוא ממסדיסט, ביידן, הוא לא רוצה ללכת לשם. מה שהוא כן רוצה זה לחוקק.
הוא גם לא צעיר, כן.
חוק פדרלי שיעגן את הזכות לפרטיות, שממנה שהרגע דיברנו, שזה. האם בית המשפט יפסול את החוק הזה? זה לא נובע מההחלטה הזאת, משום שההחלטה, ההפך, זה אפילו, הם התקשו לפסול חוק פדרלי, כי הרי מה הם אמרו בהחלטה הזאת? שהחוקה לא מתייחסת להפלות, בניגוד לפרשנות הקודמת, ולכן כל מדינה יכולה לעשות מה שהיא רוצה, אבל היא לא יכולה להגיד לממשל, היא לא יכולה להגיד שזה בניגוד לחוקה, עכשיו לבוא ולהגיד, לחוקק חוק, כי הם קבעו שזה... קיצור, אני לא בטוח שיש קייס בשביל לפסול, ואני לא בטוח שבכלל יש דרך אחרת, כי כל הדרכים האחרות ביידן זה. זה אגב פשלה, זה פשלה של הדמוקרטים, שהם לא נערכו כראוי, שהם לא נלחמו כראוי, שברק אובמה ויתר על זה שהסנאט סתם, בלי שום סיבה, לא הסכים לאשר לו את השופט, את
הבנאדם. אגב, הבנתי, כן, אבל נדמה לי שאתה אמרת בשיחה אחרת, שפשוט, מי זה היה, מקונל? לא היה מוכן להביא את זה להצבעה.
אני אומר לך, שאם היה נשיא אחר, פחות עדין נפש, נקרא לזה.
כן, כן, פחות ליברל, כן.
פחות פוליטיקאי שיודע ללחוץ איפה שצריך ללחוץ, אז הם היו, זה היה מסתדר, לינדון
ג'ונסון. בוא נגיד שאם זה היה ג'ונסון, הוא היה הופך את השולחן.
זה היה עובר, אז הם גילו שעננות, ובאמת, בהופעתה האחרונה, הילרי קלינטון, ב-2016, בדיבייט האחרון עם טראמפ, היא אמרה, בדיוק, אם אני לא אבחר, הוא ימנה, ורובי וייד הלך, היא אמרה, בדיוק את מה שקרה.
כן.
עכשיו, עוד דבר מעניין, אגב, זה שלמרות שהדבר הזה מאוד חיזק את טראמפ אצל האבנגליסטים, הם שוב רואים בו איזה משיח, הוא חושב, אני חושב שהוא צודק, שזה רע לרפובליקאים הדבר.
כן, מיטרם אולי עכשיו הם ייפגעו קצת, וזה אולי... שמעתי כמה ספקולציות כאלה, אבל אתה יודע כמה...
מה זה ייפגעו קצת? אם הם ייפגעו קצת, אז קודם כל, הרפובליקאים לא יזכו לבית הנבחרים שהם חשבו שהם יזכו, ובית, ייווצר מצב שבאמת אפשר לחוקק חוק פדרלי.
זה צריך שגם הממשל יהיה נחוש, ושהדמוקרטים יעבדו כמו שאתה אומר, שהם לא ממש עבדו בשמונה שנים.
לא, הם לא עבדו. הדבר הזה מאוד מרגיז אותם, מאוד מאחד אותם. השאלה היא, הרי מדובר פה, אתה יודע, בחירות מנצחים על 1% באמצע שהצלחת לשכנע לכאן או לכאן.
על חצי קאונטי כזה.
בדיוק, אני לא יודע בדיוק כזה. בטוח שיש נשים שהצביעו לטראמפ, שמאוד כועסות על ההחלטה הזאת. האם הם, כי רוב אנשים, רוב מוחלט של אנשים, קודם כל 61%, זה גם כן מטורף, 61% מהאמריקאים חושבים שצריכה להיות זכות להפלה, באותו יום. אז טוב, לא זוכר מה רציתי להגיד.
לא, אני אומר, אני מבין מה שניסית להגיד, שיש רוב ברור נגד הדבר הזה, אבל בית המשפט הוא לעומתי. אז
לא, אבל, לא, לא, סליחה. Okay, okay. השאלה, האם האנשים האלה כועסות כל כך שבנובמבר הם ילכו להצביע עבור דמוקרטים? האם ייבחרו יותר נשים? על פי הסימנים שהיו בפריימריז, אגב, אותם פריימריז שדיבור, הייתה השפעה.
וגם כן, רואים... כן, היו זה... כמה הפסדים של מועמדים
רפובליקאים. יש גם איזה תזוזה בסקרים, אבל להגיד לך שזה קודם כל יחזיק מעמד עד נובמבר.
כן, זהו, יש עוד זמן, יש עוד זמן, למרות שעד אז העליון יכול להוציא עוד כמה פסיקות שערוריותיות, אז לך תדע, וצריך גם לזכור שנשים שהם מאוד נעלבו מההתנהגות של טראמפ כלפי נשים, וכל ההתבטאויות שלו, grab them וכו' וכו' וכו', בסופו של דבר כן הסביעו טראמפ, גם במקומות שבהם הוא פגע בהם, פגע בהן מאוד קשה.
אז טוב, אז האלה, אתה יודע, המסורות יגידו לך שזה לא אותו דבר, כי פה נחצה קו אדום, אגב, אובייקטיבית יכול להיות שזה נכון.
כן.
אולי. האם זה ייראה קו אדום בעיני אנשים? אני לא יודע. טראמפ, האם אתה שואל אותי, עכשיו בוא נחזור רגע לזה, אני חושב שטראמפ מאבד, הוא איבד עוד לפני העדות של האצ'נסון, הוא התחיל לאבד גובה, ראו את זה בכל מיני סימנים, והעדות של האצ'נסון פגע בו עוד יותר, ואני חושב שהתודעה שיש על זה שהוא ארגן את בית המשפט, לא באמת תעצור את ההידרדרות, ולכן אני עדיין חושב שהוא לא יהיה המועמד של הרפובליקן.
כן, טוב, יש לנו עוד כמה זה יוצא, שנה וחצי, שנתיים, עד שהם יחליטו מי יהיה המועמד שלהם. אוקיי, לסיום, שאלה אחת, באמת ברמה הכי כללית, יש איזושהי תרופה לסיפור הזה של בית משפט מהסוג הזה, שכרגע השופטים שנמצאים בו הם לא כל כך קשישים, וכמו שאנחנו לא שמענו משהו אחר, לא חולים במיוחד כמו... סליחה?
חלקם יותר מבוגרים, אבל...
כן, אבל לא משנה, בוא נגיד ככה, שהרוב השמרני הקיצוני is here to stay for a while, ויש לממשל או למערכת השלטונית או לבתי הנבחרים וזה, איזושהי דרך לנטרל את הפצצה הנוראית הזאת? זאת אומרת, יש משהו שעוד אפשר לעשות? יש דיבורים על זה באמריקה?
תראה, קודם כל, מה שביידן אומר יום יום, כששואלים אותו את השאלה הזאת, הוא אומר... תלכו להצביע, אם תלכו להצביע ואם יהיה לנו רוב גדול או אפילו רוב בשני בתים, אז אפשר לעשות משהו, ואם לא, אז לא, ובשורה התחתונה הוא צודק. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, במגעים בין נגיד רוברטס לבין האנשים מהבית הלבן וכך הלאה. אני בטוח שרוברטס שמע אזהרות, שאם הדבר הזה, שנוצר פה משבר, ושהמעמד של בית המשפט בסכנה, ויכול להיות שהוא ינסה להחזיר לעצמו שליטה, כדי לרסן. הדברים האמיתיים שאפשר לעשות, הם כרגע או בלתי מקובלים על ביידן, או בלתי ניתנים לאישור, אתה יודע, נניח בסנאט.
במערכת הפוליטית. כן.
אז בעיקר אני שומע הרבה רוח לחימה, בלי הרבה תוכניות ממשיות. ברגע הזה, אני חושב שזה, עכשיו זה חלק, אתה יודע, כשאתה מצרף את זה, אתה מצרף את שני הדברים ביחד, את טראמפ ואת זה, באמת יש איזו תחושה שמשהו, שעמות הסיפים שם נעות, שהמבנה,
הממלכה מזדעזעת.
עכשיו אני אספר לך, אתמול פגשתי מכר ותיק שחי בארצות הברית, שהוא ישראלי, ואני התחלתי להגיד לו, אולי יקרה ככה, אולי יקרה ככה, והוא אמר לי בצורה כועסת, הוא אומר, תעזוב, זה עבוד.
אני שומע את זה מהרבה אנשים שאני מדבר איתם.
בסדר, אני אוהב את אמריקה, אני לא...
לא, אני גם, אני בעד, אבל אני שומע מהאנשים שהם אמריקנולוגים, שהם חיים שם, ישראלים שחיים שם, אין לנו שיחות עם כאלה שהם נולדו שם, באמת חיים שם כל חייהם, אומרים, לא, לא, זה one way, זה או לפירוק, או לכאוס, או למלחמת אזרחים, או לסוג של גלות פנימית, כמו שהרבה פעמים נאמר, שהמדינות הכחולות או המדינות הליברליות פשוט יחיו את חייהם, ופחות יהיו מורבבים עם אחרים. לך תדע.
זה תלוי גם, אתה יודע, מי האישים, מי יבוא וייצג דווקא את... מי יהיה הנשיא הבא, בקיצור?
מי יהיה הנשיא הבא ומי ישלוט בבתים?
כן, אבל רק עוד באמת זה הערת הסיום שלי. כן. יש דבר חשוב מאוד, לקח חשוב מאוד, שצריך לזכור אותו גם אצלנו. כי הרי יש הרבה דמיון בתהליכים, לא כאלה... הדמוקרטיה לא יכולה להתקיים על חוקים ולא על חוקות ולא על תקדימים. היא יכולה לחיות רק על רצון טוב של אנשים שמחויבים לשחק על פי הכללים. ומי שלא משחק על פי הכללים, יש לו יתרון עצום.
כן.
וטראמפ, אתה יודע, לא מדבר על אחרים, לא שיחק לפי הכללים, סליחה, וכן מדבר על אנשים אחרים. גם במידה רבה, נתניהו לא שיחק לפי הכללים, הוא שבר את הכללים.
אגב, השנה האחרונה, בפוליטיקה הישראלית, הייתה שבירת הכללים. שבירת הכללים באופן מוחלט, גם אם יגידו רק ימנים ורק ליכודניקים הצביעו לבנט, עדיין הקיום של הפרלמנט בשנה האחרונה היה פרסה, לא הייתה כנסת ישראל.
כל ההתייחסות שלו למשפט היא, היא הפרת הכללים.
כן, אבל, אבל נניח, נניח שבסוף, בסוף, בסוף, יהיה גזר דין, יהיה פסק דין, ויהיה גזר דין, ואם הוא יורשה וישיילך לכלל, הוא לא יוכל לעצור את זה. הוא יכול לברבר עד מחתיים, זה לא משנה. אנחנו זוכרים את מי שהיה העורך אחרי שכבר עזבנו, שולח את, את פרקליט המדינה להתאבד. אתה יודע, דברים נאמרו בעבר, זה לא העניין. ההבדל הוא שבמשך שנה שלמה לא התקיים פה שלטון פרלמנטרי, לא היה פה פרלמנט, הם פשוט החליטו שאם, אתה יודע, זה כמו הילד שבא עם הכדור, אם אני לא משחק, אף אחד לא משחק, וזהו, לקח את הכדור, לא היו ועדות, לא היה דיונים, לא היה ועדת אתיקה, לא, הם נמנו בעצבות, הם, אתה יודע, אמרת לחתוך את האף בשביל לפגוע בפרצוף, אותו, דברים שחשובים להם, תקנות יוש, אלה ואחד חוקים שהם לא הצביעו, לא הצביעו, לא השתתפו בהצבעות לגביהם, כי רק בשביל, אתה יודע, רק בשביל להצבן את הצד השני. זה לא לשחק לפי הכללים.
בוא לא נדבר באוויר, יש בעיה עם צד אחד של המפה הפוליטית, שהוא החליט שהוא לא, שהדמוקרטיה המשנית לשלטון.
כן, והוא שותפים כאלה שבכלל אין להם שום ערכים דמוקרטיים.
ויש להם תמיכה מאכזבת בגודלה, בדעת הקהל.
יש לה רוב. יש לה רוב, בסוף בסוף יש לה רוב. אתה יודע, בסוף סוף, כמו שאמרת,
אני האופטימיסט ואני אגיד תקו.
תשמע, תקו זה הפסד במקרה הזה. חמי, תודה שהתפנית באמת בדחיפות שאני מאוד מעריך בתוך פחות משבוע עשינו. עשינו שתי שיחות, אבל הן היו חשובות מאוד, וגם הנתונים מראים שיש איזה עניין גדול. בכלל, נהייתי סוג של חצי מהפודקאסט שלי, אני מתעסק עם אמריקה, אבל זה נורא נורא מעניין, זה כל כך חשוב, הרבה יותר חשוב ממה שנדמה לנו.
כן, זה גם, כמו שאתה יודע, אני מצטט עוד פעם את אשכול.
כן,
מתעצים שם, אנחנו פרקת טוב.
נכון.
אנחנו כבר, במצב הזה אנחנו כבר מולך.
לגמרי. לגמרי, לגמרי. תודה, לילה טוב. ביי.